טוב, עד שבינתיים מחלקים דפים, אני אשאל אתכם שאלה. מה זה מלאך? נכון. כן. אולי אני אגיד לכם את זה בכמה מילים לפני השאלה. ברוך אתה אדוני. הגיע אליי תלמיד פעם, והוא חזר מהודו, מהמסלול, ואומר שהוא במבוכה גדולה. מה המבוכה? בעצם אנחנו לא שונים מהודים, אנחנו גם עובדי עבודה זרה בדיוק כמוהם, כי כמו שלהם יש הרבה אלים, לנו יש הרבה מלאכים. אז אתה קורא לזה מלאך, הוא קורא לזה אל, אבל בסך הכל מה ההבדל? יש אל עליון, אל אחד, אל שליט, קובע, ויש לו הרבה עוזרים, הרבה משרתים שלו, שזה אלים אחרים. אז אנחנו קוראים לאלים הללו מלאכים, אבל מה ההבדל? והוא מסתובב ושואל את השאלה הזאת בכל מיני מקומות, ואף אחד לא יכול לענות לו לשאלה. אז אני רוצה לגלגל את השאלה הזאת לפתחיכם. מה אתם אומרים? מה ההבדל? מי שלא שמע את השיעור שלי בשנה שעברה, כמובן. כן? כן? מה ההבדל בין אלים למלאכים? אלים, אלים, הודים, יוונים, רומים, יש הרבה אלים, נכון? כל מיני אלים אצלם בתרבות שלהם. והם אומרים שיש אל עליון, אל חשוב, אל בעל הבית על הכל, ויש לו הרבה אלים שהם משרתים שלו, שהם פקודיו. וזה אנחנו קוראים לזה עבודה זרה, זה אליליות, יש הרבה אלים, נכון? לא, אנחנו אומר שמה ההבדל במהות בין מלאך לאליל, אל קטן, כן.
האלים הם עובדים ומייחסים להם כוחות מסוימים, ואנחנו לא מייחסים למלאך את הכוח. אנחנו יודעים שזה הבורא נותן לו איזושהי משימה, אבל הוא לא בעל הכוח, לכן אנחנו לא מתפללים אליו ולא עובדים אותו.
מה הפירוש
מצל? אני לא הייתי בשבוע שעבר, אני מתחבר לשיעור של לפני כן, של נתינה כוח מיסו לחפצים, שבעצם כמו שדיברנו על יצא לקברי צדיקים, שזה אותו דבר, יגידו שאנחנו עובדים את הצדיק, אבל זה לא, זה שליח, אותו דבר מלאך, הוא אין לו יכולת לעשות כלום ללא מה שהוא אומר. הוא שליח שלא קדוש ברוך הוא אלינו, ואולי להפך גם, אבל הוא לא, אין לו את ה...
נו, גם אליל, אותו דבר, אל קטן, שהאל הגדול אומר לו, תלך תעשה כך וכך, הוא הולך ועושה מה שאמר לו אל גדול. מה ההבדל? כן? לא, 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 אתה מתבלבל, אז יש כזה דבר באמת, אבל זה נקרא גיבור. שם זה נקרא גיבור, זה מישהו שהוא בן של אל ואדם רגיל, למשל הרקולס, הוא היה כזה, הוא היה גיבור. אבל אל זה כוח, זה אל. אל זה כוח רוחני, הוא לא פיזי. והוא עושה מה שזהוס אומר לו לעשות. הוא חייב לציית, ומה שאתם אמרתם בקיצור תשובה לא נכונה, כי גם, למשל, הרמס. את זהוס שולח את הרמס, הוא הולך ועושה מה שזהוס אמר. אז במה זה שונה ממלאך? לא, הם עושים מה שבראש, כמו שאצלנו, מלאך יכול לעשות כביכול משהו בראש, הוא בא, הלך, עשה משהו, דיבר משהו, אבל... מה? טוב, זה עניין אחר עכשיו, איך הם מתנהגים, אבל במהות אני שואל. במהות זה מה שהם עושים. האל שלח, עשה לו, אמר לו, נתן לו תפקיד, הוא אמר, עכשיו אתה אחראי על זה, אתה אחראי על זה, אז הוא אחראי על זה. מה ההבדל? כן.
משהו כוח רוחני שפועל במציאות. אז דווקא זה משהו
אני לא כל כך מבין הבדל. זה שהוא עם כנפיים זה בלי כנפיים או מה?
שאלת את תפיסה, אתה מקשיב אותו.
נו, גם אנחנו מדברים שמלאכים יש כנפיים. אני גם מסכים, נכון. כן, בסדר, אני מסכים, נכון. אפשר להגיד שאנחנו מבינים שזה ביטוי, שזה לא פשוטו, אבל אצלם זה לא לכל אל יש כנפיים, יש הרבה אלים בלי כנפיים, או יש רוב אלים שם בלי כנפיים. זה רק ניקה. לניקה יש כנפיים, יש כזה אילת הניצחון, היווני, קוראים לה ניחה, מה? קופידון הוא לא אל, הוא לא אל. כן.
יכול להיות שהם רואים במלאך שיש לו אישיות שהיא נפרדת, שהוא יכול להגדיר את עצמו כאישיות נפרדת.
מלאך.
את המלאך. אנחנו רואים את המלאך כי יש שהוא שנאי של שפע. זאת אומרת שהוא רק, אם נמשיל את זה לתחנת כוח, הוא רק מעביר את הזרם, רק הוא מוריד אותו ברמה.
כן.
אני
חושב
שמה שהוא אמר, אני שמעתי פעם, כאילו, שתביאו לזה, כאילו, שהקדוש ברוך הוא, יש כמה דרגות של מלאכים ואת הבני אדם, עשר, אם אני לא טועה, שהוא כאילו, הכל עובר, כי אם הקדוש ברוך הוא ישירות, הבן אדם לא יכול לעמוד בזה, אז הוא מעביר את זה כאילו דרכם.
זה מה שמיכאי אמר.
כן, אמרתי, בהמשך שלוש, שזה בעצם להקטין את הקיבולת, שכל אחד מעביר
לה
הכי קרוב אליו,
ואז זה משהו. לא, מה אתה אומר?
אני חושב שזה בשתי רבדים שונים. דבר ראשון, בעבודה. עובדי אלילים עובדים לכל אל בנפרד. לאל הזה מקריבים קורבנות, לאל הזה מתפללים, רוצים אהבה, מתפללים לאל אהבה, לא מתפללים לאל האלים. מתפללים לאל אהבה, רוצים אהבה, רוצים שלום, מתפללים לאל השלום. וברובד השני, בתפיסה של... גם כמו שהם אמרו, שכל אחד הוא אישות בפני עצמו, הם מנותקים ולא מבינים שמה שאנחנו קנים מלאכים זה חלק מבורא עולם, זה חלק בהופעות הגילויים שלו, חלק בלתי נפרד. כל התפילות שלנו וכל הקמת קורבנות הן בעצם אליו, אנחנו לא מחפשים איזשהו דרך המלאכים להגיע אליו, אלא הוא משתמש דרך המלאכים להגיע אלינו, אבל אנחנו עדיין צריכים להבין שהמלאכים זה
שהוא
חלק ממנו, לא דבר בלתי נפרד ממנו.
כיוון. טוב, אז אני רואה שאני לא באתי בחינם. חשבתי, מה אני בא להגיד להם, הם כבר גם ככה הכל יודעים, בטח שמעו את השיעור של השנה שעברה, אז כבר אני סתם מבזבז זמן, אבל זה טוב ש... טוב, אז נחזור, מה שאמרתם נכון, שזה קשור לשיעורים הקודמים שלנו. אם אתם זוכרים, אנחנו מדברים על השינוי מהשקפת העולם המפורדת להשקפת העולם האחדותית. השקפת העולם המפורדת, מונותאיסטית, כן, אפשר לקרוא לזה ככה, או שמחולקת את העולם לבורא ונברא. יש שם מישהו בשמיים, ופה יש עולם, עולם... גשמי, נמוך, והוא משם, משמיים, מנהל את העולם. זאת השקפת עולם לא שלמה ולא מדויקת. והיא לא, אי אפשר להגיד שזה בעצם מהות היהדות. אנחנו לא חושבים שיש שם קדוש ברוך הוא, מישהו שם באיזשהו מקום רוחני, והוא משם מפעיל אותנו כאן. אלא העולם כולו זה ביטוי לאחדות אלוקית אחת, שריבונו של עולם מתגלה בכל מיני צורות, בכל מיני בחינות, מימדים, הופעות. יש לו הופעה, שאנחנו קוראים לזה הופעה רוחנית, ראינו, מה זה הופעה יכולית? הופעה כזאת שאנחנו לא קולטים אותם בשכלנו, היא מעל התפיסה שלנו. ויש לו הופעות פיזיות, גילויים אלוקים, כמו חומר, עולם הזה, בן אדם, חיות, צמחים, כל מה שקיים בעולם. זה אחד המימדים בהופעה אלוקית. וכשאנחנו מתכוונים בדרך כלל לקדוש ברוך הוא, אנחנו מתכוונים הכל, כולל הכל, כולל גם מה שקורה עכשיו, כאן, בחדר הזה. זה הכל התרחשות באין סוף. מה שקורה בעולם זה הופעה, התרחשות באלוקות. והם לא נפרדים מעולמות הללו, אלא זה מימדי התפיסה, זאת אומרת, תפיסה שלנו, של אנשים. ולכן ממילא, לא יכול להיות שבעולם ישנו משהו שהוא, יש לו כוח עצמאי, ולא בא מעת השם. ודיברנו על כך שבתפיסה הזאת, מה שאני עכשיו הסברתי לכם, התפיסה הייתה מאוד מאוד פשוטה, מאוד מובנת, מאוד רגילה כזאת, כאילו, על מה אתה בכלל מדבר? זה פשיטה, כאילו, בנאלית לחלוטין, כשבית המקדש היה קיים והייתה נבואה בישראל. זאת אומרת, הנביא, ואותו, תקופת הנבואה, פירושו של דבר, שככה אנשים קולטים מציאות. הם רואים את הקיר, את הספר, את האבן, הם מבינים אוטומטית שזה גילוי אלוקי. גילוי אלוקי שהוא מתבטא כחומר, כחפץ, לכן זה נקרא חפץ, רצון דיינו, כן, או זה דבר, בגלל שזה דיבור מסוים. זאת אומרת, פשוט מאוד, כאילו מאוד מאוד טבעי, כמו שאצלנו זה דבר מאוד טבעי, שספר תורה זה לא איזשהו אור של בהמה מתה שכתבו עליה בדיו שם מישהו. אנחנו מבינים, בטח, זה ספר תורה, דבר קדוש. נכון, כתבו על בהמה מתה, בסדר, נו, זה לא עיקר. ככה הם התייחסו לחומר, למציאות כולה, להכל. כל דבר זה היה ככה. מבינים? כל דבר. כל מה שהם נפגשים, הם רואים ים, הם רואים אלוקות שמתגלה בתוך ים. את החתולה ואת הציפור, קדוש ברוך הוא שמתגלה בתור חתולה וציפור. שכמובן שהיא שם מצפצפת והיא שותה חלב, אבל זה כזה, כן, כן, נכון, כמו שתפילין, הם כן, ודאי הם עשויים עכשיו במכונה מסוימת, אבל כן, כאילו, הסתכלות הפוכה משלנו. הכל אלוקות, הכל גילוי אלוקי, הכל אינסוף, הכל ביטוי. וכיוון שכך, אז לא יכול להיות שיש לאיזשהו חפץ כוח בפני עצמו. לא למזוזה ולא לספר תורה ולא בית המקדש ולא ללוחות הברית ולא לקרובים ולא, ולא לגלימה של רב גדול, לשום דבר. אין כוח בפני עצמו, אלא הכל זה ביטויים, הופעות. או עשיית רצון של ריבונו של עולם, של האחדות, של הכל, של כללות. וכך גם אנחנו, בני אדם, אותו עיקרון. ולכן ממילא כל החלוקה לחומר ורוח היא חלוקה לא אמיתית, לא קיימת, כי מה זאת אומרת חומר ורוח? חומר ורוח זה מימדים של אותו אחד. שאין רוח זה שם וחומר זה פה, זה חומר. אין דבר כזה, זה גוונים שונים של אותו אחד. אותו דבר גם עולם הזה, עולם הבא. אותו עיקרון, מה שאנחנו דיברנו, היה לנו שיעור על עולם הזה, עולם הבא. כן, אותו דבר, גם עולם הזה, עולם הבא. מימדים, מימדים, וככה יחס על הכל. ואם כך, גם כל מה שאנחנו מדברים, גם עדן, גיהנום, כל זה, זה מימדים של תפיסת האדם, נפש, האדם, עם ההופעה האלוקית, עם האינסופיות הזאת. תפיסה מפחידה, תפיסה מדקה, תפיסה חונקת, מאוד מאוד רעה לך, וזה נקרא גיהנום, ותפיסה שהיא מתקנת, שהיא מעלה אותך, שהיא מקדמת, משמחת, זו תפיסה שאנחנו קוראים לזה גן עדן, זאת אומרת, זה בחינות, 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 הכל זה ככה, הסתכלות אחדותית. וכיוון שכך, אז ודאי בתפיסה ההיא, זאת אומרת, אנחנו עכשיו יכולים למצוא למה שאנחנו מדברים, מעין סממנים כאלה, כן? זאת אומרת, אנחנו, על פי התפיסה הזאת, מובן עכשיו למה בתורה לא מופיע מושג כזה של עולם הבא, וגם לא מופיע מושג כזה עולם הזה, כי אין כזה דבר עולם הזה, עולם הבא. זה מימדי קליטה, אז איך אתה תכתוב עולם הזה? לכן בתורה לא כתובים שום דבר שמתייחסים לעולם הזה או לעולם הבא. ואותו דבר גם חלוקה הזאת, חומר רוח, לא, דברים כל זה לא קיים בטרמינולוגיה. ואותו דבר, כמו שעכשיו הסברתי לכם על הרגל אחת, את כל המערכת הזאת עם טרמינולוגיה, אותו דבר גם בעניין של מלאכים. מלאכים לא יכול להיות שיש כזה דבר שבתורה מופיע מושג מלאך כישות רוחנית בפני עצמה. לכן, בכל התורה כולה, למלאכים לא היו שמות. אין כזה דבר, שם של מלאך. רק אחר כך, רק אחרי שבני ישראל יורדו לבבל, וההסתכלות האחדותית התפרקה והתפרדה, אז הופיעו שמות למלאכים. מה שאנחנו יודעים לקרוא היום, מלאך רפאל וגבריאל וקטריאל, ויש עוד כל מיני שם מלאכים שמופיעים אצלנו בתורה. זה שמות שהופיעו רק אחרי גלות. אבל לפני כן לא היה דבר כזה. שם של מלאך. כי מה זה מלאך? מה המשמעות של... ובזה אנחנו שונים מהסתכלות הגויית, הסתכלות של אלילית. בזה שמלאך זה לא אישיות. זה לא מישהו. אצל גויים אל פוסידון למשל, כן? פוסידון או ארטימידה. זה אל מישהו ספציפי מסוים, כוח רוחני כזה שקיים בעולם, שהוא מציית לאל עליון. אבל הוא ישות. הוא ישות בפני עצמה. יש כזה דבר. אתה יכול לפגוש, ויש שם כל מיני סיפורים כאלה, כן? אתה יכול ללכת ולפגוש אפרודיטי, כן? אתה יכול לפגוש אותה בעולם. כי היא ירדה, הופיעה פה בעולם. יש מישהי כזאת, יש מישהו כזה. ארוס, שאתה פוגש אותו. ביהדות אין דבר כזה. מלאך שהוא מישהו. אלא, זה כמו כל כוחות שבמציאות שקיימים בעולם. כוחות הטבע או כוחות הרוח שמתגלים בעולם. כמו אש, כמו מים. אש. יש כזה דבר אש בעולם, ודאי יש אש, אבל זה לא מישהו. אתה לא יכול...
זה משהו.
כן, זה משהו, בדיוק.
מלאך זה משהו.
בדיוק. זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר. מלאך זה לא מישהו, אלא משהו. זאת אומרת, כמו גשם. גשם זה מישהו? לא. אבל הוא הולך. אני רואה שהוא הולך, או שהוא יורד. יורד הגשם, או הגשם חלף, הלך לו. הוא הלך, או שהוא ירד, הוא יכול לרדת. נכון, זה כי אנחנו אומרים ככה, הוא יורד, הוא הולך, חולף, אבל אתה מבין שזה, או גשם בא, גשם בא, הוא בא. אז, אבל אתה מבין שהוא לא בא, ולא זה לא מישהו, אבל אתה מדבר אליו. הוא יכול לבוא, הוא יכול ללכת, הוא יכול לרדת, הוא יכול לעשות כל מיני דברים, הוא יכול להרוות את האדמה, הוא יכול להצמיח לנו שם, זה אנחנו מדברים כל מיני דיבורים, נכון. אבל כולם מבינים שכשאני אומר שהגשם מצמיח את התבואה, הוא לא מישהו. אלא זה מים שהם יורדים, אז אדמה צומחת, כיוון שקדוש ברוך הוא ככה ברא את העולם, אבל לא שגשם זה מישהו. ולכן לא יעלה על הדעת שאנחנו נקרא למים או לגשם או לאש, אנחנו ניתן לזה שמות, שמות פרטיים. כמו שאנחנו נקרא אש שמוליק או אש, יש אש יוסקי. אין דבר כזה. לכן זה לא עלה בדעתם לתת שם למלאך. איך יכול להיות מלאך? שם. כמו שזה לא... אתם יודעים, אנחנו... שם זה בדרך כלל זה משהו שמעיד על משימה, נכון? על ייעוד. ואיזה אין לו ייעוד כשלעצמו. זה משהו שהוא... זאת אומרת, במובן הזה, אז מה זה אש אם כך? יש פה תופעה טבח. פיזית בעולם שלנו. יש אש. אז מה זה אש? אש זה בעצם קדוש ברוך הוא. שמתגלה כאחד מארבעת הצורות של צבירה חומרית, שזה גז, מוצק, נוזל ואש. ויש דבר חמישי שאומרים שיש כזה, כאילו יש לנו מחלוקת של המדענים, אבל יש דעה במדענים שאומרים שיש פלזמה, דבר שנקרא פלזמה, שזה כביכול חומר בפני עצמו. מה כבודו אומר? יש כזה דבר חמישי, פלזמה? כן? טוב, הנה, אז עובדי אמר לנו שכן. זהו, יש דעות שזה חומר בפני עצמו, ויש שומעים ככה, אז לכן אני... טוב, בכל אופן, אז מה זה בעצם האש או מים או מוצק או משהו שהוא... מה זה? זה הקדוש ברוך הוא, שהתגלה בתור נוזל. אחד הגילויים אלוקיים שאנחנו קוראים לזה מים. אנחנו לא חושבים שמים זה מישהו, למרות שמים נותנים לנו חיים, ותורה נמשלה למים, והמים זה ובלי מים, נכון, אבל אנחנו לא, אין לנו יחס פרסונלי, זה לא אישיות מים, אלא זה אחת צורת החום של חומר, שקדוש ברוך הוא מופיע דרכו. אותו דבר גם מלאך. מלאך זה לא מישהו, אלא זה קדוש ברוך הוא, כשהוא מרפא מישהו, אז והמישהו הזה מתרפא, אז אנחנו קוראים לפעולה אלוקית שמרפא מישהו, אנחנו קוראים לזה בשם רפאל. לא שיש איזשהו מלאך שהוא בשמיים, שם נמצא באיזשהו איכל הכבוד של מלאכים, והוא שם מתעפף וכך, זה קוראים לו רפאל. וכשיש צורך לרפות מישהו, אז קדוש ברוך הוא קורא לו, והוא עף לשם, והוא מרפא, ואז אדם מתרפא, ומי עשה את זה? רפאל עשה את זה. זה לא, זה ציור פגני, אלילי מובהק. אלא השם ריפא מישהו. כשהוא מרפא, זאת אומרת, אז למה אנחנו לא אומרים השם ריפא? אנחנו קודם כל כן אומרים. אבל למה אנחנו קוראים לזה רפאל? זאת אומרת, כשקדוש ברוך הוא עושה איזושהי פעולה שהיא מצומצמת, ספציפית, אז אנחנו נותנים לזה, קוראים לזה מלאך רפאל. כמו, רק שנייה. כמו שאנחנו... אז למה אנחנו לא קוראים לאש, שזה קדוש ברוך הוא שמתגלה בתור אש? לא, אנחנו מבינים, כן, קוראים לזה אש. אבל אנחנו מבינים שאש זה לא דבר שבא בפני עצמו. מאיפה הוא בא? יש לו ישות? יש לו מישהו, יש לו כוח מתגלה עצמו? לא. אלא כאשר קדוש ברוך הוא מתגלה בצורה שכזאת, שהיא מחממת ושורפת וזה, אנחנו קוראים לזה אש. זאת אומרת, כשקדוש ברוך הוא פועל בצורה ספציפית, מצומצמת, מסוימת, שהיא שונה מצורות שונות של הפעולה, זה נקרא אש, או רוח. רוח שונה מאש, למה? הרי זה השם, וזה השם. במה שונה רוח ממים? זה השם, וזה השם. לא, כאשר השם מתגלה בצורה מצומצמת, אנחנו קוראים לזה מים. מצומצמת כזאת. מצומצמת אחרת, אנחנו נקרא לזה אש. כשהוא מתגלה בצורה מצומצמת כזאת, אנחנו קוראים לזה גבריאל. כאשר השם הורס את הסדום, אנחנו קוראים לזה גבריאל. כשהשם... מציל שם בני ישראל בזמן צרה, אנחנו קוראים לזה מיכאל. זה הבחנות באופן פעולה אלוקית, באופן התגלות של הריבונו של עולם. וההבחנות הללו, אנחנו נותנים לזה שמות. ולפני כן, לא עלה בדעתם של בני ישראל לתת להם שמות, למה? בדיוק באותה סיבה, כי הכל הסתכלות אחדותית, הכל אחד, הכל השם, אז מה אתה פתאום נותן תווית, כאילו אתה נותן לזה ישות לכוח פיזי כמו, כמו רפואה, או לכוח רוחני, כן כזה, כמו רפואה, או לכוח רוחני כמו זה, מה פתאום אתה נותן לזה שם? ורק כשירדנו לבבל, לגלות, והשתפשה לנו תפיסת עולם האחדותית, אנחנו בעצם נאלצנו לקרוא לזה שמות. טוב, עד כאן. עכשיו שאלות שלכם. כן, בבקשה.
שתי שאלות שם, שאלה אחת. אחד, הרב אמר שעולם הבא ועולם הזה לא מופיע בתורה, אבל גן עדן כן מופיע. ודבר שני, בכל זאת, אם התפיסה האחדותית הזאת הייתה קיימת בבית המקדש, בכל זאת היו שמות לאש, למים. אמנם לא למלאכים, אבל אש ומים כן היו. כן קראו להם בשמות,
אני מניע. איזה שמות היו?
אש, לא.
לא. גם למלאכים קראו שרפים, חיות, אופנים. זה שם כולל.
אבל אין ששם...
זה שם, כן, כן. זה שם... זה שם...
נשארתי עם שאלה אחת של
הגנדת. טוב, שם גנדת לא מופיע כדבר רוחני, כי הוא נמצא במקום אחר, עולם, כן?
אבל
כן,
גם בתורה יש הפרדה בין שם מלכות לשם השם.
ודאי.
שזה שני גילויים. למה בעצם את השני הגילויים האלה כן הפרידו מהתפיסה הכוללת ולא הפרידו מלאכים?
כי זו דרגה יותר עליונה של ההופעה האלוקית, ששם אי אפשר להתבלבל. זה מובן. כשאתה אומר שם צבקות לעומת שם שדאי, למשל, אז אתה מבין שזה גוונים שונים של גילוי אלוקי העליון. ויש פה יותר, יותר נמוך, יותר תחתון, שהוא בסך הכל בשמיים. אין פה, זה משהו שהוא בארץ, הרפואה שהקדוש ברוך הוא עושה, או את מלחמה, או את הצלה. ולכן אנחנו, ולכן כדי שלא תהיה בלבול, לא יהיה בלבול שכזה, אז הקפדנו לא לקרוא להם שמות.
תהליך
רפואה,
אנחנו נותנים לו שם.
בדיוק, נכון. אבל לא תהליך, מה זה תהליך?
לא,
זה קדוש ברוך הוא עושה, כן, נכון.
עכשיו אפשר לקרוא לאש, אני יודע, אולי בצורה מדעית, התפרקות חמצן מהירה שמוציאה חום ואור, אז אותו דבר,
נכון, נכון, בדיוק, כן.
ולמה בכל זאת נתבקשנו לבנות את ארון הקודש עם שני דמויות עם כנפיים מעל המקום?
אבל איך זה מתייחס למה שאנחנו אומרים? זה
קרובי. כל התפיסה הפגנית היא להגיד שמלאכים הם עם כנפיים וזה. וכל הדימוי הזה.
אני אגיד לך, אנחנו דיברנו הרבה זמן על זה, שאין לנו תשובה, אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את האדם שיש לו 5 אצבעות ולא 7 ולא 4? אנחנו לא יודעים, זה הכל כאילו ציווי אלוקי. הוא ציווה לנו לעשות כנפיים, גם הוא ציווה לנו לעשות נחש. נחש, אז מה, יש כזה אבא אמינא שהנחש זה משהו כזה? לא, הוא ציווה, אז יש איזשהו דברים עמוקים, אנחנו כמובן לומדים את טעמי המצוות, מנסים להבין מה אנחנו לומדים מזה, אבל לא למה הוא עשה, אלא מה אני לומד מזה. אתה מבין, זה הבדל מהותי בהסתכלות. אומרים על קדוש ברוך הוא שיוצא לו עשן מהאף, נכון? מתי אנחנו אומרים שלקדוש ברוך הוא קרה? כשהוא כועס, אז יוצא לו עשן מהאף. מתי אנחנו אומרים את זה? שחרון אף, נכון? מה זה חרון אף? ככה, ראיתם פעם בסרטים ככה משהו כזה, אצל סרטים מצוירים כזה, אצל דיסני, מישהו שמפלצת, כזה לש, לפנה, כן? אבל זה כתוב בתורה, בפירוש. כתובו עוד כל מיני דברים. אז כמו שאנחנו מבינים שזה לא אומר על, על השם שום דבר, וזה לא אומר שהוא כזה ש, שכשכועס אז, אז יש שם משהו, איך אומרים לו, סאונה כזאת על, על ידו, ושהוא לא יושב, כיסא כבוד לא נמצא בעננים, למרות שאנחנו אומרים שהשם בא בענן, ממש, כן, באב הענן ועוד כל מיני ביטויים, אנחנו מבינים שזה, שזה לא זה. גם כל הדברים, זאת אומרת, אנחנו, ככה, ככה, הכל, אנחנו אמורים, כשאנחנו לומדים או קוראים תורה, לומדים תורה, אנחנו אמורים לקלוט אותה באופן עמוק. זאת אומרת, לא בצורה שטחית, פשטנית, פרימיטיבית, כאילו, אבל הנה פה כתוב, כתוב שיש לו כובע. לכן אני, ביקשו ממני באינטרנט לא לשים כובע על הראש, כי לא רואים את הפנים. אז בסדר, אז אני, טוב שהזכרתי. זהו, אז לכן אני הולך עם כובע, כי כתוב שלקדוש ברוך הוא יש כובע, אז גם לי יש כובע. חבש כובע ישועה בראשו, נכון? ככה אנחנו אומרים על השם. אז יש לו כובע. אלא אתה מבין שום כובע ושום דבר, ושום ישב ושום עמד ושום כיסא ושום חרון אב ושום, ושום ידיו ואפו וזרועו ועיניו ואוזניו. זה דבר נקרא אנתרופומורפיה, זאת אומרת מתן הופעה אנושית לריבונו של עולם, כן? כאילו יש לו כל מיני שם דברים שכאלה. אלא אני חושב בצורה מופשטת, זאת אומרת אני לומד, אני מבין שאני, מה שאני אומר אני לא מתכוון לזה. זה חשוב מאוד להבין, זה, בין בלימוד תורה, בין בתפילות, אותו עיקרון. אנחנו בעזרת השם אחרי פסח, בלי נדר, נלמד על מהות התפילה, לאור מה שאנחנו לומדים פה, לאור ההסתכלות האחדותית. וננסה להבין, אז למי אנחנו מתפללים, ומה זאת אומרת שאנחנו אומרים להשם תעשה ככה וככה וכל יוכלי. אבל זה אותו עיקרון. אנחנו לומדים... וזה אחד היסודות של יהדות, זה דבר שהוא א' ב', שבלעדיו אי אפשר להבין, זה ממש אחד היסודות החשובים ביותר, שמה שאנחנו אומרים, אנחנו לא מתכוונים למה שאומרים, אלא אנחנו מתכוונים למשהו אחר לגמרי, כזה אחר שהפה לא יכול לומר והאוזן לשמוע. על זה אנחנו דיברנו בשיעור, אם אתם זוכרים, על הזכור ושמור. שישנם אידיאלים שאתה לא מסוגל לבטא אותם, אז אתה קורא לזה בשם כזה כדי לדעת שזה רק רומז לך על משהו אחר שהוא לא זה, שהוא לא ככה ולא ככה, אלא משהו אחר לחלוטין. מהו אחר? שהפה לא יכול לומר ולא אוזן לשמוע. אז למה כתוב שיש לו ידיו לא רב, שכזה יש לו כמו אצל שיבה כזה, צ'קין לכאורה, חס וחלילה, לאבדיל? אלא לא, אנחנו לא מתכוונים. אנחנו מתכוונים שיש הרבה פעולות וכו' וכו'. אתם יודעים? אותו עיקרון גם בכל העניין הזה של המלאכים. כשאנחנו אומרים מושג, שם מסוים, אנחנו לא מתכוונים שמלאך הזה ישנו שם מישהו כזה שהוא רפאל או שהוא גבריאל, וצריך לפחד ממנו, להיזהר, כי אם גבריאל יכעס, הוא יעשה ככה וככה. אין את זה. זה הכל מושגים. ומי שלומד, ובשביל זה אנחנו לומדים תורה, כדי שאנחנו נבין שזה עומק אדיר, ואנחנו לומדים כל הזמן להפשיט צורת החשיבה שלנו. הסתכלות מופשטת, עמוקה, לא פשטנית ילדותית כזאת, שטוב, זה כתוב שהוא, שהכיסא שלו הוא עשוי מאבן ספיר. אז הוא בצבע תחלת, לכן כיסא הכבוד, זה כבד, זה... וכו' וכו'. אתם מבינים? כן, בבקשה.
מי הלך לאברהם ביום שלישי אחרי
בנבואה? נכון, באמת שאלה טובה. אני, שאלה טובה, אני בעזרת השם יענה עליה עוד מעט, אני בדרך לשם, כאילו אני רוצה להגיד, כן, בבקשה. ודאי, נכון, כן, נכון.
אז אני שובר את כל המעגליות הזאת של הרצון האלוקי שמתבטא בכל כך הרבה דברים. בעצם אני רוצה לשבור את הרצון?
לא. לא, 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 לא. זה נכון שאנחנו נמצאים במין מצב כזה שדברים קבועים, ואנחנו נותנים לקביעות הופעה אלוקית, אנחנו נותנים לזה שם שקוראים לו טבע. וכל אדם, גם אדם חילוני, כולם מבינים שאנחנו לא מתכוונים לשבור טבע, כי זה לא יעלה על הדעת שאדם ישבור מלאך. זה הטבע, זאת אומרת, כמו שאש זה מלאך, גם המלאך זה מלאך, כן? זאת אומרת, זה מלאך. אנחנו לא מתכוונים לשבור טבע, לשבור מלאך. ואנחנו כן לומדים פה להשתמש במלאכים, להשתמש בכוחות הטבע. זאת אומרת, לעשות ככה שהטבע עכשיו במקום להרוג אותי, הוא עכשיו יפריח אותי, ייתן לי אוכל לאכול, שאני באמצעות טבע יכול, למרות שבחוץ קר, אז פה בבית יהיה חם. איך אני עשיתי שפה חם, אני כאילו פועל נגד הטבע, באמצעות טבע, בחוק אחר, אני משתמש בטבע וכו'. זאת אומרת, אנחנו כן פועלים ומנסים ומשנים את החיים שלנו בתוך עולם הטבע, אבל אנחנו לא שוברים טבע. אין אפשרות, אין דרך כזאת. אני יכול לעשות שזה יהיה עכשיו הגיר תלוי באוויר. אפשר לעשות את זה, טכנית. אבל אני לא אשבור טבע. אני אעשה חוק אחר של טבע בצורה כזאת, שיהיה פה איזשהו משהו שמושך אותו מלמעלה, יהיה פה בפני מגנט, יהיה שם עוד כל מיני קונצים, אבל זה טבע, אני לא אשנה אותו. כך גם אי אפשר לשנות מלאך. כן, בבקשה. התפיסה המפורדת, היא מתייחסת לכל, היא אומרת שהעולם הוא לא אחדותי, לא הכל זה אלוקות, אלא הכל, יש הרבה פרטים, פרטים פיזיים ופרטים רוחניים, הכל זה פרטים, אבל זה לא אחדות. אתה צודק, גם הסתכלות כזאת שיש פה כביכול אלוקים שהוא באמצעות מלאך פועל עליי, זה אותה הסתכלות האלילית, הסתכלות יוונית בעצם, כן? שיש פה מישהו שהוא נקרא אלוהים, והוא עושה לי כל מיני דברים, הוא נותן לי דברים טובים, או יכול לעשות לי דברים רעים, כן? זה מישהו זר כזה. וזאת בעיה גדולה. אנחנו לא מאמינים שזה ככה, זאת הסתכלות האלילית, כמו שהרב קורא לזה, או חז"ל בעצם, נביאים קוראים לזה, אל זר ואל ניכר, אלוהי ניכר. מי זה אל ניכר? אל מישהו שהוא גדול, עליון, אחד, מאוד מאוד חזק, אבל הוא שם, ואיתו אני מתפקד, איתו אני נמצא במסע ומתן, וזה באמת אליליות. רק כשאני מדבר, אחדות זה אומר שהכל זה הופעה אלוקית, כולל אני. אז אני לא נמצא עם מישהו עכשיו שאני מפחד ממישהו, אלא אני מפחד מאינסופיותי. כמו שאנחנו ראינו, שאומרים שם, אומרים לא, מי שואל אותו, נשאת ומתת באמונה, מי דן אותו בבית דין של מעלה? הוא דן את עצמו, כמו שהרב קוק מסביר את זה בעינייה בשבת, בעמוד 151. כן, כן.
שאלה שקצת מחדידה אותי, אני חושב שגם קשור לכל השיעורים. אמרנו למשל, כדוגמה, על העולם הזה, עולם הבא, שהתפיסה הנפרדת בעצם נכנסה רק מימי בית שני. עד אז ראו את זה כמשהו יותר אחותי, בכלל לא דיברו על זה. כל המקורות שאנחנו פוגשים זה פחות או יותר מימי בית שני והלאה. עכשיו, למה שלא נגיד שגם... אנחנו לא יודעים בעצם איך הם באמת הסתכלו אז על העולם. אנחנו יודעים ממקורות של מבית שני והלאה. השאלה היא למה שהתפיסה לא הייתה משתנה גם בתקופת בית שני. זאת אומרת, לפני זה אנשים ראו את זה דווקא יכול להיות שקראו את הטקסט התפיסה היותר אחדותית, שהיום היא יותר מתיישבת אצלנו בלב, אבל אז זה לא כל מתיישב אצלנו בלב, זה היה יותר, אצלם זה היה מופרד מתקופת בית שני, התפיסה היותר מתפיסה. זאת אומרת, זה כל הזמן שזה, יש איזו הרגשה שאנחנו קוראים את הטקסט, ומעיניים של, של היום, מנסים לתת לו משמעות של, של אחדות, למשל. אבל הם, מבחינתי זה, זה מופרד, שאחרי בית שני זה כבר נכנס, פתחה, תורה שהיא יותר אחדותית. איך אנחנו יכולים לראות את זה בטקסט?
כן. אז אני רוצה להגיד לכם, קודם כל, באמת, זו שאלה טובה, ו... פעם, אני שמעתי, אני חושב שפעם אמרתי לכם את זה פה, בשיעור הזה, ששמעתי ממישהו, תלמיד חכם, שאמר שהוא קרא באיזשהו מקום. אולי פשוט אפילו אני יכול להגיד לכם, באמת, אולי, אני חושב שלא לא דיברתי על זה. זה, שמעתי את זה בשיעור של הרב יהושע שפירא, שאמר שהוא קרא שבזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שהייתה נבואה, אז אדם פשוט בישראל היה בדרגה יותר גבוהה מאשר רבי שמעון בר יוחאי. לא נביא, אלא סתם פלאח יהודי פשוט, היה בדרגה יותר גדולה רוחנית, תפיסת הרוחנית, לא ידע אולי, לא ידע, אבל מבחינת תפיסת עולם, הייתה רמה יותר גבוהה מאשר רבי שמעון בר יוחאי. ואני מאוד התפלאתי, וחיפשתי מאוד את המקור הזה, לא מצאתי, עדיין אני מחפש אותו, מי שימצא, בבקשה, תגידו לי, זה מאוד מעניין אותי לראות את הדברים כתובים בפנים. התקשרתי לרב יהושע, שאלתי אותו את השאלה הזאת, הוא לא זכר בדיוק איפה, הוא חשב שזה באשלה. סליחה, בבעל הלשם. הוא ראה את זה אצל בעל הלשם. אני עדיין לא, כאילו, לא, אין לי מקור, אבל שאלתי תלמיד חכם אחר, מישהו שאני מאוד מכבד אותו, תלמיד חכם באמת גדול, איש אשכולות גדול, והוא אמר שהוא מכיר את הדבר הזה, וזה נכון, יש כזה דבר, והוא מכיר את זה גם בשם, גם בשם אגרה, שאגרה ככה גם היה אומר, אותו עיקרון. אז לא ראיתי כתוב, אבל זה משמע, כי זה מסתבר אצלי, כי באמת גם חז"ל אומרים, מה שראיתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל בן בוזי בנבואות שלו. זאת אומרת, יש כזה דבר, שהתקופה והזמן שהאחדות קיימת, היא מתפשטת והיא הרבה יותר גבוהה, רמה הרבה יותר גבוהה ממה שאחר כך, כשהיא מפורטת ויותר מפורטת, כמו אצל יחזקאל בן בוזי, למרות שהוא גם הייתה תפיסה נבואית, אבל יותר מפורט, יותר רחוק מהר סיני. זאת אומרת שתפיסה אצלם הייתה כזאת, ולכן גם, ולכן חז"ל אומרים לנו, מפרשים, וזה לא דעה, זה לא מה שאני מנסה ככה להסביר, ראינו, אם אתם זוכרים, שבבית המקדש כל הברכות היו אומרים מן העולם, ואחרי זה כתוב שעזרא סופר ובית דינו פסקו, וזאת משנה, שפסקו לומר מן העולם ועד עולם. זאת אומרת, היה שם איזשהו מעבר בזמן בית המקדש, וזה גם גמרא במסכת יומא, אני חושב משהו בסביבות, אני לא זוכר בדיוק, אני חושב בסביבות עמוד סמך א', אם אני לא טועה, מספרת שקרה שם משבר, קרה מהפך, מעבר, שחז"ל השתלטו על יצר הרע של עבודה זרה. וכבשו אותו עם דעות שאומרים ששחטו אותו, דעות שצמנו אותו בתוך דוד עופרת, ושהאש הזאת יצאה אש בצורה של גור אריה, מתוך קודש הקודשים. זאת אומרת, היה שם משהו, איזושהי מהפכה, שכל הזמן חז"ל מספרים לנו על השבר סורי-אפריקני הזה. אתם מבינים, זה ממש קרה שם, בשולי בית המקדש, הראשון והשני במעבר הזה, קרה שם מהפך, משבר, כמו בגודל כזה, מבחינת שבר סורי-אפריקני. זאת אומרת, יהדות הייתה שונה מאוד לפני החורבן, לפני כשנבואה הייתה קיימת, ואחרי זה. מה שאנחנו היום מכירים יהדות, היא יהדות שבעצם נועדה לגלות. יהדות שנועדה לתיקון מסוים, אבל לא מהות, לא עצם העניין. ואת העצם הזה אי אפשר היה לעשות אלא בארץ ישראל. ואנחנו היינו כבר בדרך החוצה, גם בבית המקדש השני, כבר כולם ידעו, וזה היה שאנחנו בדרך לגלות. אלא בארץ ישראל, ואלא בזמן כשרוב העם פה, כל האומה פה, ואנחנו מגיעים למדרגת הנבואה, אתם מבינים? זה משהו אחר לחלוטין. וזה מתבטא בכל מיני צורות שונות, בכל מיני ביטויים של חז"ל, בכל מיני גמרות, בכל מיני שינויים שאנחנו רואים את זה בטקסטים שלנו, שקרה שם מהפך, קרה משבר, יהדות שונה ממה שהייתה קודם. תסתכלו אצלכם, במקור מספר אחת, אומרת זה גמרה בירושלמי, אומרת זה בפירוש, תסתכלו. רבי שמעון בן לוי אומר, אף שמות המלאכים עלו בידם מבבל. בראשונה, ויואף אליי אחד מן השרפים, או במקום אחר כתוב, שרפים עומדים ממעל לו, מכאן והלך, ואיש גבריאל, פתאום מופיע השם גבריאל בתורה, בדברי דניאל, כי אם מיכאל שרכם, זאת אומרת, הופיע פה פתאום שם, מאיפה בא השם הזה? אומר רבי שמעון בר לוי, שזה מבבל. זאת אומרת, זה התחילה כבר התפוררות, התחילה כבר ההתפרדות הזאת, התפרקות. כן, רצית לשאול משהו? אז זה מתעלה, הנה, תראו לאן אנחנו עכשיו הגענו. אנחנו עכשיו נמצאים במצב שהוא בדרגה הרבה יותר גבוהה ממה שבעם בכללותו. מאשר בדורות הקודמים, מבחינת גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה שכלית, התפתחותית, גם מבחינה זה שאנחנו עכשיו בארצנו, זאת התעלות עוד ועוד ועוד, זו דרגה שכמו שהחז"ל אומרים שם, לא חז"ל, הראשונים אומרים שלא זכו גדולי עולם, לא זכו להיות פה בארץ ישראל, ואנחנו כן, ודורות הללו, כן, ודאי, שהולכים ומתעלים. גלות היא לא סתם הייתה נפילה. אנחנו ירדנו להתפרטות ולמדנו הרבה. זאת אומרת, זה בנה לנו המון 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 דברים טובים. זה מונע אותנו, זה מציל אותנו מעבודה זרה, מהיכולת, מאיזה אב אמינה להשתחוות לאבן, כי מאחורי האבן יש אין סוף. אנחנו עכשיו לא, מה פתאום, אנחנו לא משתחווים, אנחנו יודעים שזה לא ככה וכו'. אתם יודעים, גלות עזרה לנו מבחינה זו הרבה, זה שאנחנו פירקנו את המחשבה הזאת, זה ששחטנו את היצר הרע של עבודה זרה. אבל להישאר בזה אי אפשר, עכשיו זה שלב הבא, שלב שאנחנו שואפים למחשבת, מחשבה הנבואית. המטרה שלנו לא שאנחנו נדע הרבה ידיעות בתורה, או הרבה אינפורמציה. המטרה זה שבסופו של דבר אנחנו נתחיל לחשוב מחשבה אחדותית. וזאת מחשבה אחדותית שהיא שלב לפני מחשבה הנבואית. והנבואה נבואית מביאה לנו בסופו של דבר נביאים. אני לא יודע, כאילו, אנחנו לא יודעים מבחינת הזמן, אבל התהליך הוא כבר התחיל. זה הזמן שמתחילים לשנות תפיסות ביהדות. לא ב... להבין את היהדות בצורה שונה, אחרת. וההלכות משתנים בעניינים מסוימים, ודברים חדשים מופיעים וכו' וכו'. אנחנו נמצאים עכשיו בשלב עצום, כמו שהיה שבר אפריקני הסורי, כן, סורי אפריקני, זאת אומרת, היה זעזוע ענק. עכשיו אנחנו בעיצומו של תהליך גדול עוד יותר. כשכל זה עומד להתאחד, עומד לחזור חזרה, עומדת פה להופיע נבואה. זה דברים עצומים מה שקורה היום בעולם. אנחנו לא מודעים, כי אנחנו עוסקים באבו מאזן ובאולמרט, הוא עשה, הוא לא בסדר שם, אבל אנחנו פשוט היינו כחולמים, לא מבינים מה אנחנו חיים. כן? מה? נו, זה קל וחומר, שר של אומה מסוימת, אנחנו מבינים שזה משהו שהוא לא איזושהי ישות, אלא כמו שיש מושג כזה בסוציולוגיה, שנקרא תודעה קולקטיבית. תודעה קולקטיבית של עם.
שאלוקים ברע בעם הזה?
מה, שמה?
לא,
שאותה סיבה למה הרוח האנושית מסוימת מופיעה בעולם, זה דבר שאנחנו קוראים לזה שר הרומים, שר האלה, אדומים, כאילו, של שר אדום, שר בבלים, שר זה.
זה אישיות של אומה?
לא, זה תודעה קולקטיבית, זה כמו רוח, כמו הרוח של העם. זה לא מישהו. אתה מבין הרי שאין כזה רוח של עם, אלא זה משהו שמאפיין צורה הקולקטיבית של העם. מה? כן, קוראים לזה מלאך, כמו שאנחנו קוראים לרפאל מלאך, או כמו שאנחנו קוראים הנה, אתן לכם דוגמה טובה. אחד המלאכים הבולטים ביותר בעולם, איך הוא נקרא? גרביטציה. זה מלאך פר-אקסלנס, זה מלאך מובהק. אפשר לתת לו, כדי שזה יהיה יותר מתאים לאוזן הרגילה שלנו, אז אנחנו הולכים לקרוא לו ניוטונל. ניוטונל. הנה, אני יכול להראות לכם את המלאך, ניוטונל. טינק. זה מלאך. זאת אומרת, כל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה שזה ייפול למטה, אז אנחנו אומרים שזה מלאך. כן, בבקשה.
מה הכוונה כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני שולח מלאך לפניך?
שה...
זה כאילו...
שעכשיו... נכון, שעכשיו יהיה סוג מסוים של ההנהגה האלוקית. קודם הייתה הנהגה אלוקית כללית, עכשיו אני אצמצם את ההנהגה שלי שהיא מותמת לך בזמן הזה לנסיבות הללו. לכן גם אם אתם זוכרים, כל הזמן חוזר על עצמו שם הרעיון הזה. זאת אומרת שיעקב נאבק עם עשיו, עם שרו של עשיו, ואז הוא אומר, מה שמך? ואז המלאך עונה לו, אין לנו שמות. אין שמות. תסתכלו, אצלכם זה מקור שתיים. אומר לו, אומר רבנו בחיי, למה זה תשאל לשמי? אין לנו שם קבוע. כי שמותינו משתנים לפי שליחות. זאת אומרת, עכשיו זה נקרא... אותו מלאך נקרא רפאל, עכשיו אותו אחד יקרא גבריאל, אותו אחד עכשיו יקרא מתת, אני יודע, או קטריאל. זה שם. זאת אומרת, מה זה שם? משימה מסוימת, אופן הנהגה אלוקית. אז זה נקרא מלאך. עוד אחד. תסתכלו עוד מקור שלוש. וזהו דברי האומר, כי שמות, שמות, אני חושב שזה טעות כתיב, צריך להיות המלאכים, נכון? לא במלאכים. שמות מלאכים עלו מבבל, שעד שלא עלו מבבל, והייתה השכינה בתוך בני ישראל, בגלוי. זאת אומרת, מה זה בגלוי? שהם ידעו, יבינו, שזה, שהאש זה אופן הופעה אלוקית, ולא אש. ככוח בפני עצמו. כולם, כן, מובן. שהשם עכשיו מתגלה בתור גשם. בתור יער. פשוט. זה שכינה, כן, היה שכינה בגלוי. היה בכל עת המצטרך שינוי סדר ונשתנו שמות המלאכים כמו שנתברר לאל. אותו דבר גם רב קוק מסביר, זה אותו עיקרון. וכמו כן, שמות המלאכים, שכל זמן שהייתה האחדות, אתם רואים, כל הזמן חוזרים על הרעיון הזה. יש פה משהו, רעיון אחד, מרכזי שהיה בעם ישראל. שכל הזמן שהייתה אחדות, לא היה צריך שמות פרטיים לכל מלאך לפי עניינו. רק מצד כללות עניינים שהם שלוחי השם יתברך, זה מה שהיה. הם מבינים שזה שלוחים כמו שהגרביטציה, ניוטונל, זה שליח השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גורם לחוק מסוים שהוא יתמיד, שהוא יעבוד ככה. ואנחנו קוראים לזה מלאך. הנה, תסתכלו, מסביר רמב״ם, אותו עיקרון. שאפילו חלקי המציאות, עד בריאת האיברים מבעלי חיים כפי מה שהם, כל זה באמצעות מלאכים. כי הכוחות כולם מלאכים. כוחות, כל הכוחות מלאכים. וכבר ביארנו, וכבר ביארו החכמים, זוכרנו לברכה, למישהו חכם, כן? זה הרבה פעמים, זה מאוד מאפיין את רמב״ם, הוא ככה מדי פעם מכניס כזה, איזה ביטוי כזה, כאילו, מה? מין כן, כאילו, טוב, זה לא לכולם, זה רק למישהו חכם, כאילו, הם בירו, חכמים בירו את זה למי? לא לזה, זה למישהו חכם, זה לא... כי כל כוח מן הכוחות הגופניות, מלאך. כבד, כליות, שם, מה? כן, ודאי, אבל קל וחומר. גם כוחות הגופניים של גוף, או חומריים, הוא מתכוון פה, זה גם אפשר ככה להבין. חומר, גוף, גשמים. כל כוח, מלאך. כל שכן, הכוחות המפוזרות בעולם, כן, זה המשל, גרביטציה, זה כוח רוחני, זה לא כוח פיזי, כי אין בשום מקום גרביטציה. האש, זה כוח מסוים, זאת אומרת, אני יכול להצביע על אש, אבל גרביטציה אני לא יכול להצביע. אני יכול לראות גילויים שלה, אבל לא אותה. אבל היא קיימת. זהו, זה. אז הוא אומר, תקשיבו טוב, כל שכן, כוחות המפוזרים בעולם, ושכל כוח יש לו פעולה אחת מיוחדת, דיינו, זאת אומרת, גרביטציה רק נופלת למטה, היא לא עושה גם עוד משהו נוסף, היא רק עושה דבר אחת, היא נופלת. ולזה חז"ל קראו שאין מלאך עושה שתי שליחויות. אתם זוכרים את הביטוי הזה, שמלאך אחת לא עושה שתי שליחויות. מה פירוש הדבר? שכל כוח הוא עומד בפני עצמו, ואין שתי כוחות בינתיים, כן, בהבנה הזאת. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שמלאך עושה רק שליחות אחת, ולכן צריך להיות מלאך שמרפץ את אברהם אבינו, ומלאך אחר שמציל את לוט, ומלאך אחר שמחריב את סדום, כאילו, כן? אז למה צריכים שלושה מלאכים? כי לכל אחד יש תפקיד משלו. הכוונה היא שקדוש ברוך הוא פועל במציאות כזאת שחוק אחד לא מתערב בחוק השני. זאת אומרת, חוקים הם מפורדים, כל אחד בפני עצמו. ולכן כתוב על זה שאין מלאך אחת עושה שתי שליחויות. אז זאת הכוונה. זה ככה הרמב״ם מסביר את זה, שזה כוח בפני, כוח. בואו נקרא את זה. עוד פעם, אנחנו במקור 4 בשורות, בפסקה שנייה, כן? ושכל כוח יש לו פעולה אחת, מיוחדת, ולא יהיה לו שתי פעולות. ובראשית רבה, תני, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, ואין שני מלאכים עושים שליחות אחת. לא יכול להיות ששתי כוחות שונים פיזיקליים פועלים פעולה אחת. אין דבר כזה. כל כוח פיזיקלי פועל פעולה שונה. הם לא יכולים לעשות דבר אחד. וזהו עניין כל הכוחות. דיינו, כל הכוחות, זה כל המלאכים. וממה שיחזק אצלנו היות הכוחות האישויות הטבעיות והנפשיות נקראים מלאך, זה עוד פעם, ומה שיוחזק אצלנו, היות הכוחות האישיות, טבעיות ונפשיות, וזה מה ששאלתי לגבי השר של אומה מסוימת, זה כוח נפשי, נפשי של האומה. נקראים מלאכים אצלנו, זה נקרא, אנחנו קוראים לזה מלאך. ואומרים במקומות רבים, זה נאמר, כן, זה דברים אמורים במקומות רבים. מקור 4 א', כן, יש הודעה. כן, אז אנחנו, כן, אז אנחנו במקור 4 א', תסתכלו הלאה. אומר הרמב״ם, החכמים כבר אמרו שמלאך השם הנאמר, הנה הוא, מלאך השם, הנה הוא פנחס. זאת אומרת, אתם זוכרים שבא יהושע בן נון, והוא אחרי מפלתו באי, באי. ואז בא לפניו מופיע מלאך, מלאך השם, בלילה. וחרבו שלופה בידו. אתם זוכרים את התיאור הזה? שלפני יהושע מופיע מלאך עם חרבו שלופה בידו, וזה, זה. ויהושע, איך הוא מגיב? הוא משתחווה לו מיד, ואז הוא אומר לו מלאך, אתם זוכרים מה אמר? שאל נעליך, מעל רגליך, כאילו, ממש שיחה עם מלאך. מובהקת, ברורה, נכון? מה אומרים חז"ל, מי זה המלאך הזה היה? זה היה פנחס בן אלעזר, זה היה בן אדם. זה לא היה מישהו כזה עם ההילה מעל ראשו, ובצבע כזה לבן זוהר, שהוא ככה, כן, איך אנחנו מתארים לעצמנו את זה? זה כל העניין, שכשאנחנו קוראים תורה, אנחנו קוראים את זה בדיוק כמו רובין הוד, או שם, או מיקי מאוס, או סופרמן, שם, כל... נכון, זה שהכניסו לנו או זה מה שהמחשבה היהודותית שלנו מולידה. אבל מי שלומד תורה, הוא צריך ללמוד להתעלות מעל זה, להבין את זה, כאילו... להתפטר מהתפיסות של הוליווד. זה דמיונות שאנחנו מכניסים אותם לתורה, ואז זה נשמע באמת משהו כזה, טוב, כזה מין אגדות של שם על גמדים ושל גיאה. אבל יותר רציני. לא, אז אומר, זה מלאך. תמשיכו, בואו נמשיך את זה הלאה, אומר ככה. 4 א', החכמים כבר אמרו שהמלאך השם הנאמר, הנה הוא פנחס. ואמרו, זה פנחס שבשעה שהשכינה שורה עליו, דומה למלאך השם. הנה כבר ביארנו ששם מלאך משותף. ושהנביא גם כן יקרא מלאך, כמו שבא כתוב, וישלח מלאך ויצאנו ממצרים. מי המלאך שהוציא אותנו ממצרים? משה. ואמר, והנה, ויאמר חגי, מלאך השם, במלכות השם. חגי, אותו עיקרון. ככה גם תסתכלו בארבע בית שני, אני בטעות פה כתבתי בית, צריך להיות גימל, אבל צריך להיות ארבע גימל. זה אותו דבר גם אומר רמח"ל, אותו עיקרון. השתדלות הוא שיהיה אדם נבדל ונעתק מחומריות לגמרי ומתדבק תמיד בכל עת ובכל שעה לאלוקיו, ועל דרך זה נקרא הנביא מלאך. אז יוצא שבעצם גם בן אדם, כשהוא כל בן אדם, לא רק פנחס, כל בן אדם שהוא מזדכך, מתעלה, הוא מתאים את החיים שלו לרצון האלוקי, אז כשהוא מותאם לרצון האלוקי, הוא הפך להיות מלאך. ולא רק כשהוא כולו כזה, כל רגע שאנחנו עושים מצווה, כל מצווה, מה זאת אומרת מצווה? מה פירוש הדבר שאתה? זאת אומרת, אתה עכשיו עשית איזושהי פעולה, לא בגלל שאתה ככה רוצה, לא בגלל שטעים לך, לא בגלל שנעים לך, לא בגלל שום סיבה אחרת בעולם. אז למה אתה מניח שם פה איזושהי קופסה על הראש? סיבה אחת פשוטה. אני מתאים את עצמי לרצון האלוקי. אין לי סיבה אחרת לזה. אז ברגע שאני התאמתי, זאת אומרת, אני עכשיו התחלתי לתפקד, אני פעלתי איזושהי פעולה, בהתאם לרצון האלוקי, אז עכשיו דרכי אור השם מופיע. אז עכשיו אני בראתי מלאך. זה, אנחנו אומרים שהוא ברא מלאך. אבל מה פירוש ברא מלאך? הוא עכשיו נהיה, מתגלה דרכו אור השם. אז לרגע הזה, לשברירית השנייה הזאת, שהוא עשה את זה, הוא נהיה מלאך. זה כל אדם. זה לא רק אש או גשם או גרביטציה, זה המלאך. גם אדם הוא מלאך, יכול להיות. מה זה מלאך? מה זה גרביטציה? התאמה פיזית מוחלטת לרצון השם. סליחה, אני מבקש לא לבקש, בסדר? כאילו, בסוף השיעור. אתם מבינים? זאת אומרת, מה זה גשם? התאמה לפעולה אלוקית. גם אני, כשאני עושה משהו, מתאים את עצמי לפעולה אלוקית, זה המלאך. שנייה, אני רוצה שאתם תתמלאו, שאתם לא תישארו פה, שתצאו מהשיעור הזה, תגידו, רב פיירמן אמר שאין מלאכים. זה הבדוק. סיכום, סיכום... כן. טוב, זה לא רק אני, זה כל הרבנים אומרים לכם, אתם מלאכים, אתם מלאכים, חבר'ה, זה נכון, אבל אני רוצה שאתם תראו את הדברים כתובים, שאתם לא תחשבו שאני אומר משהו, אלא אני פה קורא רמב״ם, אני קורא את רמח"ל, אני קורא את רב קוק, אני קורא את גמרא במסכת בירושלמי, זה חשוב מאוד שאתם תראו את הדברים כתובים. לא שזאת דעתי, וככה אני מראה לכם, תסתכלו, עוד פעם, מקור 4 ב', וכבר ידעת שעניין מלאך שליח, וכל עושה מעשה מצווה הוא מלאך. כל מה שאמרנו, הנה, אתם רואים, הרם אומר את זה, טק. עד ש... תנועות בעלי חיים, ואפילו שאינם מדברים, סיפר הכתוב עליהם שהם על ידי מלאך. כשהתאבות התנועה היא לכוונת האלוה. זאת אומרת, כשיש איזושהי תנועה שבעל חיים עושה את זה, בהתאם לרצון האלוקי, אנחנו אומרים שזה מלאך. ואז הוא הביא לכם דוגמה, מה הדוגמה? אתון של בלעם. אתון של בלעם כתוב, פתאום מלאך מופיע לפני אתון. אז אנחנו, מה אנחנו מדמיינים לעצמנו, כן? ששם הוא רוכב בלעם על סוס, ופתאום על החמור, ופתאום בא, כזה, נכון? איך אתם הייתם מביימים את הקטע הזה? כן? משהו שקודם כל היה שם בטח ברק, כזה, ואתון, קופץ עליו. ואז אז מה?
במוזיקה.
במוזיקה, כן. מה רבא אומר, איך זה נראה? נראה שהאתון הלכה, פתאום היא בא לה איזה, פתאום נבהלה ממשהו. פתאום שם איזה שקית ניילון שחורה, זזה. אז היא אומרת, נבהלה, וקפצה הצידה. זהו, זה היה מלאך. זה שהאתון רצתה לקפוץ הצידה מפחד ממשהו, זה נקרא מלאך לפי רמב״ם. תסתכלו, תסתכלו, הוא כותב את זה.
ש...
עד שתנועות בעלי חיים, ואפילו שאינם מדברים, סיפר הכתוב עליהם שהם על ידי מלאך. כשהתאבות התנועה היא לכוונת האלוה, לא סתם היא קפצה הצידה, אלא היא עשתה את זה כי זה היה לפי כוונה אלוקית. אז זה בסדר. השם שם בו כוח. יניעו התנועה היא, כלומר שהכוח שיניע את התנועה של החמור, בהתאם לרצון אלוקי, זה נקרא מלאך. אמר אלוהי, של, אותו, כן, אותו דבר גם במקום אחר, אומר, אלוהי שלחני מלכה, וסגר פום ארווייתה, ולא חבלוני. אז מה זה תשלח מלאך? שהאריה לא יאכל אותי, כשהאריה לא אוכל אותי בהתאם לרצון אלוקי, לא בגלל שהוא שבע או, או זקן או ישן, אז זה נקרא שזה מלאך. ותנועות אתון בלם, כולם על ידי מלאך. עד שיסודות, מה זה יסודות? אש, רוח, מים, חומר, כן? המינרלים, אדמה. עד שיסודות יקראו גם כן מלאכים. עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. ועכשיו, טוב, בסדר, אולי שאלות, כן. אותו עיקרון. אותו עיקרון, אז הוא... או ש... מה?
לא, השאלה אם יכול... כן יכולה להיות מציאות ש... שבן אדם באמת רואה דמות גוף עצמו, ממש...
לא, לא יכול להיות דבר כזה. אין שום גוף ושום דבר, והוא לא מראה כלום, כלום, כלום. מה ש... מה שמלאך, כשהוא רואה מלאך, זה רק... זה... יש אפשרות ש... שמישהו כתוב, או בלם רואה את המלאך, כמו שאתה שואל בצדק, אז זה דבר שהוא נקרא נבואה. אדם בנבואה יכול לראות מלאך, הוא יכול לראות זה, בנבואה, אבל לא במציאות. זאת אומרת... ממש הוא? נכון. הוא לא רואה ככה, כמו שפה הוא מסתכל באוויר, והוא הנה בואה, זה מלאך. אלא הוא נרדם, נופל, יש לו כל מיני, כל מיני אפשרות. ומה שהוא רואה לפניו, הוא רואה מהות של הדבר. וכשהוא מבין את המהות של הדבר, תורה תגיד לנו, הוא ראה מהלך. אתן לכם דוגמה למה שאתה שואלת. אני רוצה להראות לכם את הדברים הללו כתובים, שאתם תבינו את העיקרון. תסתכלו במקור חמש, אומר רב קוק. אדירירון. שם, יש שם מלאך כזה, שנקרא אדירירון. יש אחד המלאכים. מה זה אדירירון? כן, ושואל אותו, דרך אגב, זה שואלים אותו שאלות הללו באיגרת לרב. הרב מסביר. זה מצוי בתיקוני זוהר, השם הזה, ודרשו אותו על פי הרואה, הוראת בי, דהיינו, אדיר בעשרה ירון. כלומר, הרננה האדירה של ההוויה. זאת אומרת, כשיש ה... רננות של ההוויה, תהיינו כוח רנן, כוח חדשנות, כוח של התפתחות, כוח של אדירות, כוח אדיר של הרננות, אנחנו קוראים לזה מלאך אדירירון. יש מלאך אחר שנקרא פתחיאל. אומר על זה הרב, גם כן נמצא בספר הנעל, והכוונה היא הוויה המתחלת ופותחת פתח לכל המציאות. זאת אומרת, כל פעם שיש בעולם שלנו איזשהו פ... פתיחה חדשה, איזשהו דבר שהוא, יש איזשהו כוח כזה, איזשהו עניין כזה של פתיחה, של ההבטח, של ההתחלה. כן, כמו שכל סוחרים יודעים שהם חשוב להם שהיום יתחיל מקליינט טוב. אז הם אומרים לך, כשאתה בא, הם אומרים, אתה קליינט ראשון, כאילו, תבקש מחיר כלשהו, אני אתן לך, זה ילך לי, כן, ספתח על הבוקר, כן. ספתח, מה זה ספתח? כן, זה הספתח, תפתח, כן, תפתח, ספתח, תפתח, זה כמו, אני חושב שזה מיידיש בטח בא, משהו כזה, תף סם, או אולי מהתימנית, מהתימנית, ספתח, ספתח, תף, תפתח, כן. תפתח בבוקר, כן. אז הוא אומר, תפתח. אז יש עניין כזה שאתה פתיחה, פתיחה חדשה, זאת אומרת שכל דבר שהוא נפתח בצורה מסוימת, זאת אומרת, ישנו כוחות כאלה, כוח של ההוויה שהיא נקרא כוח הפתיחה. הכללית והפרטית, המורגשת ומושגת מההברקה של האמונה הידועה באור האלוקות ואיזוזו. ויש מלאך אחר שנקרא זגנזיאל. הוא אומר, ראה ונראה נוסח, את צריך לנסח את השם הזה בצורה לא נכון, כאילו לא כמו שכתוב, לא נכון זה, אלא צריך לנסח את זה זגזאל. זגזאל זה מהלך אחר, שמה הוא אומר? זה אומר על שהיה מצוי הרבה, והכוונה הוא ההלבשה החיצונית של כל המהויות הרוחניות והרוחניות בכללות המצוי. ויש שם אחר, שזה הצו צביב, ונראה צביבייה, וכוונה צבא מציאות שהוא החיצונה של כל המהויות הרוחניות והחומריות בכללות המצוי. סליחה, אני קפצתי שורה. שירו של כל צבא, כן, צו צבייה, שירו של כל צבא, כלומר, מקור החיל לקוחות והוויות מרובות שבמציאות. זאת אומרת, מאיפה יש כל כך הרבה כוחות חזקים והמגוונים ומרובים במציאות, אז יש לזה שורש רוחני מסוים שהוא נקרא צו צבייה. או אולי במדרגה יותר גבוהה זה צבקות או משהו, זה, כאילו, אבל זה, כל זה, זה, זה הרעיונות. אז כשבלעם מבין פתאום את המהות של דבר מסוים, אנחנו אומרים שהוא קולט מלאך. זה מלאך. זאת הכוונה שהוא רואה בנבואה. כן, שאלה אחרונה אנחנו צריכים לסיים, כן. זאת אומרת שהוא היה גם קוסם, נוסף לזה שהוא היה גם נביא של אומות העולם, הוא היה גם קוסם, והיה עושה הרבה דברים אסורים ושטויות ודברים כל מיני זה, כמו שבלק היה קוסם, ובלעם היה קוסם, אבל זה לא... אז הוא גם עובד עבודה זרה, הוא גם, כמו שגמרא מספרת, היה בועל את האתון שלו. אז הוא מושחת, מגיל, דוחה. אז מה? טוב, אנחנו צריכים לסיים. רק שאלה אחת אחרונה נשארה לנו, שאנחנו בעזרת השם נדבר עליה בפעם הבאה, זה עם מי נאבק יעקב אבינו עד אור הבוקר. זאת אומרת, הוא בעצם נאבק עם גרביטציה. זה יפה, זה הסבר טוב, יפה. אבל אתם מבינים, זה שאלה. אנחנו בעזרת השם נמשיך בנושא הזה בלי נדר בפעם הבאה. מי שלא צריך דפים, בבקשה, תחזירו לי אותם.